אז איך עושים את זה? אתם זוכרים איך הבודיסטווה עושה את פעולות היומיום שלו, כך שכל פעולה ופעולה תברך את היצורים, תהיה ברכה ליצורים. אז זה לימוד מלמה סוף הרימפוצ'ה, כשהוא מלמד את זה מאוד יפה. הוא אומר, למשל אתם נוהגים, ואתם לוחצים על דוושת הגז, ואז אתם חושבים לצורים, עכשיו אני מהר מהר מגיע להערה. אז בגלל הריקוד של שלושת המעגלים, כל המטאפורות האלה אתם יכולים לשחק איתה. וכל תביעות, anyway. האובייקט הוא ריק, הסובייקט הוא ריק, האינטראקציה ריקה, אז הלחיצה על דוושת גז יכולה להיות כל דבר. כמו שהעברה של כוס נוזלים מפה לפה יכולה להיות השקיה של מישהו צמא, וזה יכול להיות קוסטרלה. אז בהחלט, למה לא? לחיצה על דוושת גז היא ריקה. אני יכולה להצמיד למה שאני רוצה שם. למשל, אני ממשיכה לנהוג, ופתאום אני צריכה ללחוץ חזק על הברקס. אני אומרת, עכשיו אני עוצרת את כל הנגעים שלי. אז זה מאוד נחמד. אתם יכולים לשחק עם זה, ולמלא את המיינד שלכם כל הזמן במחשבות טהורות. ואז כל פעולה יכולה להיות משמעותית. כשאתם מנקים את החדר או מנקים את הגוף, אז אתם מנקים את המיינד בו בזמן, מנגעים ומקרמות וכך הלאה. כשאתם מקשטים, אתם יוצרים עולם מושלם, יוצרים מנדלה. הנה מחשבה. בזמן שאתם נוגעים במשהו, כל מגע שלכם, כל מגע שאתם מרגישים באצבעות למשל, הבודות, כל הבודות, יש להם תפיסה סימולטנית של כל התופעות בעולם, נכון? ועבר הווה עתיד, ממש עכשיו, לנגד עיניהם. אז כשאני מרגישה מה שאני מרגישה כשאני נוגעת, גם הם מרגישים. אין תופעה שנסתרת מהם, נכון? בשבילם, כשאני נוגעת בכוס, זה לא מים להשקות צמא, זה לא קוסטרלה, זה עונג צרוף כל הזמן, נכון? אז בשביל הבודות, כל דבר שאני עושה מביא להם עונג צרוף. אז אני יכולה לקפל בגדים ולחשוב, אני עכשיו מביאה עונג צרוף לבודה, למשל. ולהשתמש בזה כמנחה, להגיש את זה כמנחה, כל דבר שאתם עושים, להגיש את זה כמנחה. כמה תהיו טובים בזה, זה תלוי במידת הריכוז שלכם, כמה מרוכז המיין שלכם. אז אפשר להשתמש בטריקים קטנים כדי להזכיר לנו, כמו תפילה לפני האוכל או ברכה לפני האוכל. אפשר לעשות את הברכה עם כל ביס שאתם לוקחים. ולא חייב להיות לפני אוכל, לפני כל דבר אתם יכולים לברך, להגיש את זה כמנחה. אז הבודיסטווה שמאסטר קמלה שילה מדבר עליו, הוא כל הזמן עושה את זה. הוא רק עושה דברים שמברכים את היצורים, הוא לא עושה שום דבר אחר. עכשיו הוא עדיין בגוף האנושי, הוא עדיין צריך לצחצח שיניים, אבל אצלו אין צחצוח שיניים בשביל רק להיטיב עם עצמו. הכל בשביל לברך את היצורים. גם אם אתם חושבים מה שתיארתי קודם, שהבודות חווים את מה שאני חווה עכשיו בתור עונג צרוף, אני כל הזמן עם המחשבה של עונג צרוף במיינד שלי. איזה מדהים זה. אז כל היום הוא יום מעניק. האם אני יכולה בצורה כזאת להפוך את עצמי לבודה? האם אני יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו אני בודה, אני רק חווה עונג מושלם? לא. כן, אז זה כמו הסיפור על איך טונגלן עובד, אותו דבר. לא, זה הולך לפי הקרמה. אם עוד אין לי את הקרמה לחוות את עצמי כישות מוערת, אז אני לא יכולה לאלץ את זה ולזייף את זה. זה אני לא יכולה. אני לא יכולה להחליט שמשהו מעשה טוב ולכן זה יהיה מעשה טוב. זה לפי הקרמה הולך. מאוד יכול להיות, בגלל שהמיינד שלי עוד לא טהור, שאני פועלת בצורה אנוכית. ולא כל פעולה שלי היא אלטרואיסטית. אז אני לא יכולה להגיד לעצמי, כשבעצם אני רוצה משהו לעצמי, אני לספר סיפור שבעצם זה לא בשביל עצמי, אני לא יכולה לשקר את עצמי, זה לא עובד ככה. אבל יש ריקות לכל דבר שאני עושה. את הריקות אני יכולה לזכור, כל דבר שאני עושה, ואני יכולה, כמיטב יכולתי, להספיג את זה בכוונה טהורה, את כל מה שאני עושה. יש את הסיפור הידוע על פסל של בודה בהודו, אדם עובר שם, יש גשם ויש שם פסל של בודה, והוא אומר, מה בודה, אין לו שום מחסה ואין לו שום דבר חוץ מסנדלים שלו, אז הוא שם את הסנדלים על הראש של הבודה, וזה היה מעשה חסד, כן? ואז עובר מישהו אחר, הוא אומר, מי האידיוט ששם סנדלים מרופתות על הראש של הבודה, כשנאמר הגשם, כן? אז זה רלוונטי כאן. אין שום דבר שהוא מצד עצמו כך או אחרת. אז אלה התרגולים של הבודיסטווה. הבודיסטווה מחפש לעשות בכל רגע את הדבר שהכי מיטיב עם האנשים בכל זמן, את הדבר הכי מיטיב ואת הדבר הכי גבוה שהוא יכול לעשות. מה הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים לעשות בשביל אנשים? להביא את עצמנו להערה. ולכן כל מה שמביא אותנו להערה מהר, זה הדבר הכי נשגב שאני יכולה לעשות בשביל אחרים, בכל רגע ורגע. מה זה? מה זה הדבר שמביא אותי הכי מהר להערה? לשמור על הנדרים שלכם למשל, או לעשות את המדיטציות שלכם, או ללכת לריטריטים שלכם. נדבר על זה הרבה. אבל בדרך הזאת, בדרך המהירה, זה הדבר הכי מיטיב שאנחנו יכולים לעשות עם היצורים. ואם הבודיסטווה מצווה בכל רגע ורגע לעשות את הדבר הכי מיטיב ליצורים, אז בקשת כל הדברים הטובים שאני יכולה לעשות למען היצורים, כמיטב הבנתי ולפי הנדרים שלקחתי, אני לוקחת את הדבר הכי מהיר, הכי גבוה. וזה לאו דווקא מה שנראה על פניו. עכשיו יש לנו עוד כמה נושאים להשלים. ואחד מהם, אתם זוכרים, התחלנו לדבר פעם שברה על ארבעת החותמים, על מה מציין דרמה של הבודה. אמרנו שיש ארבעה חותמים. מישהו זוכר? כן.
כל הדברים הרעים, כל התופעות הם סבל. כן, אמרו, כל הרקשות הם סבל, אבל מתכוונים שהכל בעצם סבל.
כן.
כל הדברים ריקים.
כן.
נירוונה זה שלווה.
כן. שלווה שהיא פנויה מהקיצוניות. אז כל הדברים הם ארעיים, הם חלופיים, הם חולפים, הם משתנים, הם נמצאים בהשתנות מתמדת. דיברנו על זה בפעם שעברה, נכון? וההבנה של זה חוסכת לנו המון סבל והמון כאב. החותם השני, שכל הדברים הנגרמים הם סבל. וטוב לנסח את זה בשפה של רגשות, כי שם איפה שאנחנו סובלים הכי הרבה. וזה נדבר עוד מעט. והחותם השלישי, שכל הדברים בסמסרים הם לא תיאורים, והרביעי, שנרוונה, היא שלווה מעבר לקיצוניות. אז בואו נדבר על החותם השני. החותם השני מדבר על הרעיונות של סבל לעומת הנאה. והסיבה שבכלל אנחנו מדברים עליו, זה בגלל שאנחנו מתבלבלים בנושא הזה. בגלל שאנחנו חושבים שדברים שהם בעצם סבל, הם הנאה. אז אנחנו רוטפים אחרי הנאות בחיים. אבל כל הנאה היא בעצם הסיבה לסבל שיבוא כשהיא תיגמר למשל. כי בסופו של דבר הדבר המהנה הזה יסתיים, ויבוא בעקבותיו תחושה של חסר או אובדן או מחסור או אי מרוצות. אז בעצם אין הנאה שהיא לא סבל. כי היא הסיבה לסבל. אפשר להגיד שפה אנחנו משווים בין סבל והסיבה לסבל. דרך אחרת שבודיסט יכול להסביר את זה, זה שבעצם בסמסרה אנחנו נמצאים בתוך סבל אחד גדול וענקי. וכשהסבל הגדול והענקי קצת מתמעט, אנחנו קוראים לזה הנאה. וזה נשמע כאילו שזה בדיחה, אבל זה לא. אין לנו בסמסרה חוויה של הנאה טהורה. אין בסמסרה כזאת. אין שום עונג בעולם הסמסרי שבכלל מתחיל להשתוות לעונג של ישות מוארת. אז הדברים שאנחנו קוראים להם כאן עושר או הנאה, הם קירוב עלוב למה שיכול להיות. אז החותם הזה עוסק בעצם באמת של הסבל. ויש שם שני מרכיבים. יש מרכיב חיצוני ויש מרכיב פנימי. מרכיב החיצוני קשור בסביבה שלנו. והמרכיב הפנימי, מה אנחנו חווים בפנים. שני הדברים, העולם החיצוני והעולם הפנימי שלנו, יש להם את הפוטנציאל לגרום לנו סבל. עכשיו, הדברים בסביבה שלנו, הדברים שמופיעים בעולמנו, אלה נקראים לפעמים סבל אמיתי. כי אלה הם נגרמו על ידי הקרמה שלנו והנגעים שלנו, גורמים לדברים מסוימים להופיע, או נגיד אחרת, גורמים לנו ליצור תוויות שנשליך על דברים חיצוניים ונזהה אותם כסבל. וברגע שסילקנו את הנגעים הרוחניים ותיהרנו את הקרמה, אז אנחנו מתוהרים מקיום סובל כזה. אז למרות שנראה כאילו שזה הדברים סביבנו, הם שגורמים לנו סבל או אנשים סביבנו, בעצם הוא פנימי, בעצם הוא בא מהמיינד שלנו. אז בעצם כל דבר חיצוני, אבל גם כל דבר פנימי, שבא כתוצאה מנגעים רוחניים וקרמה, הוא סבל. אז דברים כאלה שבאים מקרמה, שהם מותנים, כל דבר שהוא מותנה, שהוא בא מסיבות, הם נקראים, בטיבטית אנחנו פגשנו את זה בקורס 5, הם נקראים סקצ'ה. זוכרים סקצ'ה? לא טהורים. למה הם לא טהורים? נמיד עשיתי משהו טוב, זה השאיר רישום טוב בתודעה שלי. אנחנו אומרים שגם זה לא טהור. למה זה לא טהור? כי זה בא מבורות, כי זה בא ממיינד שלא מבין. בא ממיינד מבולבל, והסיבה שהוא מבולבל, בסופו של דבר הוא מבולבל, בגלל שיש לנו חשיבה דואליסטית במיינד שלנו. חשיבה דואליסטית, בגלל שאנחנו מפרידים בין אובייקט וסובייקט. בגלל שהרוחות זורמות אצלנו בערוצים הצדדיים ולא בערוץ המרכזי, ואנחנו חושבים שהדברים הם שם בחוץ והם לא קשורים אלינו. אני פה ואני תופסת את המציאות שלי, וכבר ראינו שזה שגוי לחלוטין. אני זאת שמייצרת את המציאות שלי, מתוך התוויות שבמיין שלי, שאותם ייצרתי על ידי הקרמה שצברתי, שהיא נצברה על ידי האופן שבו פעלתי בעולמי קודם לכן, כלפי אחרים. אז אפשר להגיד שהדברים שנחווים על ידינו כסבל, הם תוצאה ממחשבה שגויה שיש בה דואליזם, שיש בה שניות. אם נחזור רגע לנושא של הרגשות, אז יש רגשות שאנחנו כולנו נזהה כשליליים, כגורמים סבל, כמו תוקפנות או קנאה. אז כולנו נגיד איזה מחשבה שתגרום סבל. אבל מה עם הרגשות טובים ונחמדים, כמו אהבה ברמה הסמסרית, אהבה למישהו, או מסירות למישהו? אז אלה נשמעים נחמדים. אלה נשמעים טובים. אנחנו לא חושבים עליהם כעל כאב או סבל. אבל בכל פעם שיש שם מחשבה דואליסטית, יש שם סבל. בלי יוצא מן הכלל. אני אוהבת אותך, יש שם סבל. יש אני ויש אתה, וזה יום אחד ישתנה. כי תבשיל קרמה אחרת. ולכן, אפילו זה מקור לכאב. וכמעט כל מחשבה, כמעט 100% של המחשבות שלנו, יש להם חשיבה דואליסטית. כי הרוחות שלנו הן לא במקום הנכון. מחשבה דואליסטית זה שיש אובייקט שהוא נפרד מהסובייקט. פה אני ופה האחר, ויש את החוויה שלי של האחר. ואנחנו נפרדים. כל פעם שיש הפרדה, יש סבל. לא סתם עשה שנתי דבר מדבר על תשטוש הקו. כל פעם שיש הפרדה, יש שם סבל. אז זה מחשבה דואליסטית, שיש אובייקט ויש סובייקט, והם נפרדים. למה זה מקור לכאב? כי כל מחשבה דואליסטית היא שגויה. כי זה לא איך שהעולם שלנו קיים. זה איך שאנחנו משליחים אותו. אבל זה לא איך שהוא קיים. נתקשר למה שדיברנו בתחילת השיעור. כל מחשבה דואליסטית, נחמדה ככל שתהיה, יש בה סבל, היא תוביל לסבל. היא באה מסבל, הגורמים שלה הם סבל, כי הרוחות לא במקומות הנכונים, ויש אי הבנה. היא באה מבורות, והיא תגרום לעוד בורות. כל משהו שנוצר מזרעים של בורות, מייצר עוד בורות. וזה קוראים סמסרה. מעגל מחושב של סבל. כל מחשבה דואליסטית כמו היא שגויה, אנחנו מדביקים תוויות, הוא נחמד, היא דוחה, אחר כך אנחנו מתבדים, ואז יש אכזבה, ואז יש כאב. תוויות יוצרות ציפיות. הם אמורים לנהוג בחוכמה, הם אמורים להיות ככה, ואז הם לא ככה, כי מבשילה קרמה אחרת, ואז יש לנו אכזבות. ציפיות מוכרחות להוביל לאכזבות. אז בכל מחשבה דואליסטית יש את האספקט של ציפייה, כי אנחנו קיבלנו דברים, ויש אספקט של פחד. מה יהיה? מה יהיה אם הם יעזבו אותי? או אם הבריאות תפגוד בי? או אם לא יהיה לי כסף? מה יהיה? מה יהיה? ואז יש פחד. בכל פעם שיש מחשבה דואליסטית יש ציפייה ויש פחד. אפשר להגיד שציפייה זה מתכון בטוח לסבל. מתכון בטוח, מובטח לסבול. על פחד אנחנו יודעים שיש שם סבל. לא צריך להסביר. אז האמת הראשונה של הבודה זה להבין את הסבל. ההבנה של הסבל. אז זה חלק מההבנה של הסבל, מה שאמרנו עכשיו. חלק אחר זה ההבנה של הרגש הזה, הכואב במקרה הזה. אין שום קיום עצמי. הוא לא מכאיב מצד עצמו. הכאב הוא לא כאב מצד עצמו. לכאב אין קיום עצמי. זאת אומרת שהוא בא מסיבות. ומכיוון שהסיבות שמייצרות אותו הן לא תאורות, הן באות ממחשבה דואליסטית, והן משתנות כל הזמן, אז כל רגש הוא סבל. כל רגש הוא סבל. כל מחשבה דואליסטית יבואו את הציפיות, יבואו את הפחדים. ציפיות שדבר שקיבלנו אותו יישאר ככה, ופחד שנאבד אותו. אז כל ציפייה כזאת שאנחנו מייצרים באמצעות הרגשות שלנו, היא בסופו של דבר תגרום לנו סבל. וככל שאנחנו מבינים את זה יותר, אנחנו משתחררים מזה יותר. אנחנו משתחררים יותר מהציפיות, ואנחנו משתחררים מהפחדים. אנחנו פשוט עושים את מה שנכון לעשות. אתם עושים מה שנכון לעשות, אין יותר פחד. אתם יודעים מה יבשיל. ברור מה יבשיל. מה שזרעתם. ייקח זמן. ומה שקורה כרגע, אם הוא לא נעים, אז טוב, אז זה יבשיל משם. זה, אמרנו, אין ממה להתאכזב, עשיתי את זה כבר. עכשיו אני לא יכולה לחזור אחורה. עכשיו אני רק לקחת נשימה ארוכה. וזה מתקשר לדיון שהיה לנו בתחילת השיעור, נגיד התחושות שניסינו לאתר, איך בעצם אנחנו תוחמים אוסף של הרבה הרבה אינפוטים לכדי תווית אחת, שמים על זה תווית. כשאנחנו משחררים קצת את הקיבעון הזה של התוויות שלנו, או משחררים את הקיבעון הזה של הציפיות שלנו, נולד המון חופש, המון אנרגיה מתפנה, ונוצרת התחושה הזאת שדיברנו עליה אתמול בשיעור בקטי. כל עלה, כל ענף, כל פרי, כל משב רוח, הכל מושלם לחלוטין. הכל מושלם לחלוטין, זורם לגמרי כמו שצריך, פרפקט. אפשר להגיע לשם, באמצעות החוכמה. אז זה באשר לחותם השני. הנושא האחרון שאנחנו צריכים לדון בו, זה המוקדמות, אתם זוכרים? דיברנו פעם שעברה על השניים הראשונים, ניקוי החדר והגשת שולחן מנחה להגיש מנחות. אנחנו עוברים על הביאור של נוצ'דר ממדר על הדלם. מתוך הביאור הזה שלפנו את התיאור שלו של התיוגלים המילים. מה השלישי? עכשיו מדבר על הליכה למקלט. אז יש הרבה צורות, אנחנו יודעים כבר מהקורסים שלמדנו של הליכה למקלט. יש הליכה למקלט בסיבות, כמו למשל בשלושת היהלומים, אנחנו הולכים לבודה, דרמה, סנגה, שמהווים קטליזטור לתמורה שאנחנו רוצים לייצר אצלנו. ואנחנו רוצים מקלט שיהווה אנטידוט למצב תודעה מסוים, לא חיובי, שקורה לנו ברגע זה. אז למשל, מישהו מתעורר משנת לילה, ומתחיל לחשוב על כל הדברים שהוא צריך לעשות היום, והמיינד נהיה מאוד עסוק, וכבר קופץ לכל עבר, אבל הוא רוצה לעשות תרגול. עכשיו הוא מתיישב לעשות תרגול. אז צריך להרגיע קצת את המיינד, להוריד אותו. הוא כבר התחיל להתרוצץ, עכשיו צריך להוריד אותו קצת. מה יעזור לנו להוריד אותו? למשל, מחשבה על המוות ועל הרעיות, על זה שאין לנו כל הזמן שבעולם, על זה שהחיים שלנו כאן בסמסרה הם כאב, ושכאן בסמסרה אין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה, אנחנו רק יכולים לצאת מכאן. אז המחשבות האלה על הרעיות ועל מוות ועל הסבל הסמסרי, עוזרות לנו להוריד את המיינד, שלא יתרוצץ, ולשבת ולעשות את התרגול. בלי שנעשה את זה, התרגול שלנו יבש קצת, הוא יהיה שדוף. אולי אנחנו נגיד את התפילות מהר מהר ולא ניכנס עם המיינד שלנו פנימה. אז אנחנו צריכים לעשות אנטידוט למצב הזה. המקלט שלנו צריך להיות כזה שאנחנו לוקחים משהו שהוא מאוד מאוד יקר לנו ותומך בנו מבחינה זאת. מה אם קורה להפך? אתם מתעוררים בבוקר ואתם לא מבסוטים. במצב הראשון שאתם מתעוררים ואתם מיד מתחילים לתכנן את היום וכך הלאה. במצב השני אתם מתעוררים ואתם לא מבסוטים. היה לכם חלום רע או איזה דאגה מלווה אתכם. אז אתם רוצים להרים את המיינד. אז אתם רוצים מקלט של תוצאה למשל. איך אתם תהיו כשתשיגו את המטרה האולטימטיבית? לדמות את עצמכם בדמות של ישות קדושה ומדהימה וכך הלאה. זה יכול להרים את המים. אז במצב כזה, כשאתם מתעוררים לא מבסוטים, אתם צריכים לחפש מה יעצים אתכם, מה יעודד אתכם. אז המטרה של המוקדמות היא כזאת, היא לאזן אותנו כדי שהתרגול שלנו יהיה טוב. אז אנחנו מסתכלים איפה אנחנו, ואנחנו מתאימים את המקלט למצב הנוכחי שלנו, כדי לסלק את כל המשארים פה שקרה, בלוקרס, הגק. נאמר שאתם מתעוררים, ויש איזה בעיה שאתם מתמודדים איתה, משהו שמאתגר אתכם, משהו שגורם לכם לאיזה נגע רוחני, המחשבה שאתם מתקשים להשתחרר ממנה, שהיא מעיקה עליכם. מה תעשו אז? אז אפשר ללכת ולהתמקד בריקות של הבעיה שמטרידה אתכם. ולקחת את זה בתור המקלט. זה מקלט בדרמה, נכון? זה מקלט ביהלום של הדרמה. אתם עושים מדיטציה כזאת על הריקות של הבעיה שלכם. ואז הלכתם למקלט, כאמור בדרמה. וזה מאוד יפה, כי אתם לוקחים משהו שהוא לגמרי רלוונטי לחיים שלכם, בעיה שמטרידה אתכם מהחיים שלכם, והופכים אותה למקלט. מקלט של ממש במקום מקלט שווא. בואו נעשה מדיטציה קצרה של מקלט. אז שבו בנוח. התמקדו בנשימה. וראשית, קחו את עצמכם למקום מאוד מיוחד, יפה ומושלם. מקום מושלם בשבילכם לתרגל פה מדיטציה. זה יכול להיות חדר מסוים, זה יכול להיות בטבע, מקום שבשבילכם הוא מושלם. כעת תזמינו אליכם דמות קדושה של למה. ראו אותם בצורתם המושלמת, האידיאלית. חישבו כמה מעט אתם יודעים, כמה אתם שוב ושוב סובלים, כמה אתם שוב ושוב חוזרים על אותן השגיאות. כמה אתם ממשיכים לפגוע בעצמכם ולפגוע באחרים. וחשבו על הדמות שלפניכם, על כך שהיא יכולה לעזור לכם. יש לכם דמות קדושה ומושלמת שהשיגה את המטרות האולטימטיביות, שמכירה את הדרך ושמתה להראות לכם את הדרך. והתמסרו להם בלבכם. בקשו מהם הכוונה. בקשו שידריכו אתכם. בואו בענווה. ראו שאתם לא יודעים את הדרך. ראו שהם יודעים. ראו אותם מאוד שמחים על זה שאתם באים מבקשים מהם עצה. והם כמובן מסכימים להדריך אתכם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז זאת הגרסה של קונדונובו לוק, זוכרים? של המקלט באבן החן שמאגד את הכל. זאת צורה אחת. יש תיאורים הרבה יותר מורכבים ומסובכים של שדה החסד. ישנם גם. זאת צורה פשוטה. דמות אחת. שמגלמת את כל מקומות המקלט ושיכולה לעזור לכם. אז בגרסה הזאת אתם רואים את הלמה כמגלם בדמות אחת את שלושת היעלומים שלהם אתם הולכים למקלט. אז זה הכל. שאלות?
למה יקרה, תודה על הלימוד. הייתי באוניברסיטה היום והייתה שיחה שמזכירה קצת שהאם רצח הוא רצח, והגיעו זה חבר'ה שעושים תואר שני בכל מיני תחומים, והם הסכימו שרצח תלוי במתבונן. אם הוא חושב שזה רצח, אז זה רצח. אם הוא נגיד תרבותית, נתנו דוגמה אולי, הנאצים רצחו יהודים, לנו זה רצח, הם לא רואים בזה רצח, זה תת אדם, בשבילם זה לא רצח, זה אולי הריגה. וניסיתי איכשהו למצוא איך להכניס את האינפוט שזה נרשם אבל איפשהו. אז אמרתי שבתת מודע נרשם לו משהו. איך לנסות להכניס להם את זה שזה כמעט ככה אבל זה לא ככה.
כשאנשים לוקחים את זה למקום שרצח הוא לא רצח, אם כן אנחנו נקרא לזה רצח, זאת גישה ניהיליסטית. זאת גישה ששום דבר הוא לא כמו שהוא נראה, אז הוא לא, אז הרצח הוא לא רצח. זאת גישה ניהיליסטית. היא מאוד מסוכנת. כי מי שמסבא בצורה כזאת בעצם פוגע באשיות המוסר ויסבול קשות כתוצאה מכך. אני חושבת אחד הדברים שיכולים לעזור זה לכוון אנשים לסיבתיות של מעשים ותוצאותיהם, לקשר מעשים ותוצאותיהם. האם אתה מאמין שיש קשר בין מה שאתה עושה עכשיו לבין מה שיקרה לך בעתיד? ולא תמיד זה קל, אז ברמה של גלגולים וככה רוב האנשים אולי לא ירצו ללכת לשם, אבל אפילו ברמה מיידית, זה ישנו במסורת שלנו, חזק במסורת היהודית. גולל אבן אליו תשוב, קורא שוחה בייפול. יש את זה במסורת שלנו. מידה מסוימת של זה אנחנו קונים. במסורת היהודית יש נגש חזק על שמירת המוסר. אז ללכת לשם, ללכת למקום שמחבר האנשים לאותו מידה של אמונה שיש להם, שהמעשים שלהם יש להם תוצאות. חשוב מה אני עושה.
תודה רבה.
תודה רבה.
למה יקרה? היום בלילה... פתאום חלמתי על מצב שאנשים גורמים נזק לאנשים אחרים. עד כדי, זה יכול היה להיות מוות, זה יכול להיות התעללות, יכול להיות כל מיני דברים שלא איך מסתכלים על זה. איך אני מבין את זה, שזה מופיע בעולם שלי, ואיך אני יכול לטהר את זה, ולטפל בזה, לא לסבול מזה.
אתה שואל? עכשיו, כשזה מופיע בחלום... החלום הוא כולו תמונות מנטליות שמפשילות, נכון? אז במידה שיש לנו חלומות כאלה, זה הפשלות מרישומים שיושבים בתודעה שלנו, שאותם מי שם שמה. הרישומים שלי רק אני שמתי שמה, כן? אז אם אתה מבין את זה, אז עכשיו תתחיל לעשות רישומים הפוכים, של להיטיב עם הבורים וכך הלאה, ולאט לאט החלומות האלה יחדלו. לאט לאט הם ייעלמו. כי הרשומים האלה יתנקו. ומה שיתנקה בחלום, תן לזה עוד קצת זמן לרוץ, זה גם יתנקה במציאות הערה.
קודם כל, תודה רבה על המדיטציה בסוף השיעור, כי זה באמת טבעה עבורי. כבר תשובות להמון שאלות שהיה לי כעד סוף השיעור. זה באמת היה משהו ממש מרגיע. כי כל הנושא של חשיבה לא דואליסטית, הוא לא פשוט בכלל כשאנחנו בדרך להערה. ואנחנו משתמשים בחשיבה דואליסטית, בהקשר של סבל, בהקשר של מה שנכון ולא נכון, בהקשר למעשים שלנו, האם אנחנו עושים אותם או לא, אנחנו משתמשים בזה בחשיבה הדואליסטית. ואז באמת, יש לי את השאלה בכל זאת, למרות שאת נתת התשובה דרך המדיטציה.
מה השאלה?
השאלה היא, האם יכול להיות שהבודה... הוא אמנם מואר, אבל אינו יודע שהוא מואר. ואת זה אנחנו יודעים שהוא יודע שהוא בודה.
הוא יודע שהוא בודה, כן.
אבל הרעיון של ההערה הוא כאילו בעצמו דואליסטי. יש מואר ויש לא מואר בשבילנו.
בשבילנו כרגע.
השאלה היא על הדרך, שיש בה המון דואליזם.
מה האופציה האחרת? זה המיינד שיש לנו עכשיו. זה המיינד היחיד שאנחנו יכולים לעבוד איתו. זאת שאלה ידועה שמאסטר שנטידבה שואל שם בקורס 12 שאלנו אותה. האם מיינד שוגה יכול להוציא את עצמו מהשגיאה? והתשובה היא כן. והתשובה היא כן. אבל אנחנו חייבים לעבוד עם מה שיש. ובשביל זה באה בודה לתת לנו את הלימוד שיאפשר לנו עם המיינד השוגה להוציא את עצמנו מהשגיאה.
כן. תודה רבה.
תודה רבה, למה לה? בשיעור הזה בין השאר למדתי שבודיזם מתקדם לעומת ה-ACI זה לא רק טנטרה, אלא יש רמות בתוך הסוטרה כל כך גבוהות ואתה יודע שאת חושפת אותנו. בשיעור הזה מאסטר קמלשילה עורר פולמוס שאני כבר ביליתי איתו הרבה מאוד שעות ואולי עוד אבלה איתו אודות האינטרס העצמי מול הערה. זה הרבה זמן הפריע לי כשבעצם אומרים מצד אחד הסטיגמה של אינטרס עצמי מביא לסבב ולקיום סמסרי ולכן אנחנו צריכים לחשוב על הברואים. אבל ככל שהעמקתי בפולמוס הזה, בסוף מה שעזר לי זה לגלות שזה לא שהדאגה לאחרים זה התרופה לאינטרס עצמי, אלא שהיה לי שגיאה מה זה אינטרס עצמי. כמובן, כל עוד אני במצב של עצמי, דואליסטי מאוד. כי בעצם ההבנה העמוקה של אינטרס עצמי מבחינתי, בסוף היה להגיע שהדרך הכי טובה לדאוג לעצמי זה להגיע להערה.
ואיך תגיע להערה?
ואיך שאני אגיע להערה זה לפתח יכולת לדאוג לברואים. אבל זה התחיל מזה שהבנתי, אוקיי, אז נגיד שלא מעניינים אותי הברואים, ומעניין אותי עצמי. אז איך אני אדאג הכי טוב לעצמי? אני צריך להיות מואר. איך אני אגיע להיות מואר? טוב, אני צריך להתחיל לדאוג לברואים.
כן. לגמרי. אם אני כל הזמן עסוקה כמו הבודיסטווה שמתואר אצל מאסטר קמן השירה, שהוא כל הזמן מחפש איך להיטיב עם הברואים בכל מעשה דיבור ומחשבה, אז מתי הוא ידאג לעצמו? איך הוא יגיע להערה? זה איך שהוא מגיע להערה. והקו הזה בסוף מתושטש. והבודיסטווה כבר מבין את זה. הבודיסטווה שחוזר למציאות הכוזבת, הקונבנציונלית, אחרי שעשה את המדיטציה התובנה על הריקות, במדיטציה התובנה על הריקות הוא יוצא, הוא מבין שאין קו. כשהוא חוזר למציאות הקונבנציונלית, עוד פעם יש קווים. אז הוא פועל שם כדי לצבור את החסד וכך הלאה, אבל באמת הוא כבר לא מאמין בקווים האלה, ובמקום מסוים שם, מאסטר קמן השילה אומר, הוא כמו הקוסם. הוא פועל כמו הקוסם. הקוסם שדיברנו עליו בקורס ACI-2, הוא פועל כמו הקוסם. הוא מבין את ה... טבע אשלייתי של הקווים התוחמים האלה, והוא בכל זאת פועל איתם, הוא רוקד איתם. הוא שומר בעדינות על דרך האמצע. אז זה אותו דבר. תודה רבה.
תודה רבה. מקודם נשאלו שאלות על פגיעות וסיבות ותוצאות, ועלתה לי שאלה כבר כמה פעמים, והיום היה משהו שככה הקפיץ לי את זה שוב. לפני שבאנו לכאן ראינו חתול שנדרס, ומול עינינו נדרס, לא למוות, אבל זה כאב שאני ראיתי את זה. השאלה שלי, כשאני רואה כזה דבר, האם יכול להיות שלפני כמה ימים שדרכתי באמת בטעות על איזה ג'וק קטן בבית ונחרדתי מזה, אבל כן פגעתי, האם יכול להיות שהתוצאה הקרמית של הדבר הזה, זה שאני רואה מישהו אחר נפגע?
זה יכול להיות, כי לכל מעשה יש כמה תוצאות קרמיות, נכון? אחת מהן היא סביבתית, את נמצאת בסביבה שבה יש יותר פגיעות או הריגות או ככה. וככל שאתם מתקדמים יותר בלימוד ובתרגול, אז המרחק בין הסיבה והתוצאה הולך ומתקצר, וקורה לכם משהו היום, אתם בהחלט יכולים להתחקות ולהסתכל מה עשיתי לפני שבוע שהפשיל עכשיו. יגיע רגע כזה. שתוכלו ממש לראות את הקו המקשה. תודה רבה. סומה בפרחים עטויה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עטויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי יחנה ולך אגישנה כגן שנתה וליבי יחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה הום איתנו בכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוה אידם גורו רתנה מנדלה כאן נראית היה שיחתי זו הרוחה ישלימו נא כל החיל הבריא מכלולים של חסד וחוכמה ובלכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אל הם נורים ובלכך לא יזכו אשר משני אלו אבנו בי מיירה תלות הסמסה כרוח אז המגרש אבים של כאב כנח של אדיר של אהבה וחוכמה כהאיתן של תמיכה והשראה פתת אלינו והושיענו מגלגל האימה הורה מזירה בכסף ובחוכמה בת בת אלינו להושיענו מגלגל האימה הורה מזירה בכסף ובחוכמה הרבינה אותנו לזיף תדריכי אותנו ברוב תונתך כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה ישרי נעימנו לנצח נצחים תביא אותנו במהרה בימינו לאושרו המושלם של הבונה. תודה רבה, להתראות. אני באמת הייתי רוצה שאתם תתייחסו למשימה הזאת של השינון כאל הזדמנות. לא תקבלו הרבה דרישות כאלה. זאת הזדמנות אחת לעשות משהו יוצא דופן ומדהים עם המיינד שלכם. ובאותה הזדמנות להבריק חזרה את הברגים. אז תודה רבה ולילה טוב.